אמר בישה בן לוי, כל השמנים יפים לדיו, ושמן זית מן המובחר. שמן מתייחס אל החוכמה ואל מאור השכל. תכלית מציאות הדיו בעולם היא לא לכתוב אימו חקיקי אבן, לכתוב שטויות, ולא דברי נבלה ודיות רואות המחשיקים הראש של עולם, אלא להעיר את העולם בכל חוכמה ומדע. מועיל ליישוב הרוחני, ליישוב המדיני ביחד, ולדעת מה עושים עם הדיו, להשתמש בו בתבונה. לכן כל השמנים, אם אתה משתמש בחוכמה, זה יפה לדיו. אם אתה כותב מתוך חוכמה, דיו שבא מתוך שמן, זה טוב. יורה שראוי לעלות על הספר בדיו, והתווה שני של המטבע, שמת כן טוב לכתוב דברים של חפץ חוכמת מינה, שראוי שהדיו יפיץ את שמן החוכמה בעולם. אבל תחליט כל התכונות, כל הדיו וכל החוכמות בסוף זה בשביל החוכמה האלוקית, וזה אורה של תורה שיהיה מוכרת בשמנים. לכן הכי טוב זה שמן זית, זה הכי טוב לכתוב דווקא דברים של תורה. היבלו, לגבל או לאשן. רש"י מסביר שכשהיו מכינים כלי זכוכית, היו מאשנים אותם ומשחירים אותם. האם זה טוב שמן זית בשביל לעשן או בשביל לגבל? זאת אומרת, האם השמן זית הוא בזמן העשן שמים אותו באש, או אחר כך כשמייבשים את הכלי הזכוכית? תשמע, דתני רב שמול ברדות, כל השמנים יפים לדיו ושמן זית מן המאוחר, בין לגבל ובין לאשר. רב שמול ברדות אמרתי לאחי, כל העשנים יפים לדיו ושמן זית מן המאוחר. אמר בונה, כל השרפים יפים לדיו ושרף כתף יפה מכולם. ספרים, אנחנו עסוקים בדיו, אז ספרים יכילו בקרבם ענייני חוכמה ודעת שמועילים לאורו של עולם, או שפונים אל הקודש בחוכמת התורה הקדושה, או חוכמות העולם שמועילות מלחמות בכלל. וכל הספרים האלו ימצאו שני אופנים של ספרות. יש ספרים אשר בכל הגה והגה מהכתוב בספר עם צד החוכמה ודעת. כן, כל מילה שמה בסלע. בעולם המשפטים הכללים, העולים מקיבוץ הידיעות הם עוד יותר נשגבים, עד שהניצצות של הידיעות הפרטיות נעשים כבשמשים להגיע לידי האור הגדול שמתקבץ מכל הידיעות הפרטיות המועילות יחד. אבל גם כל דבר לעצמו יש לו ערך מועיל. זאת אומרת, זה ספרים שיש לכל נתון בהם ערך, וגם המכלול, אז זה ערך כפליים. אבל לפעמים כותב ספר של חוכמה, אדם שכותב ספר, ייקח לו דרך כזה שיהיה הרבה דברים רבים ידועים. זאת אומרת, יש הרבה פרטים שהם לא חידושים גדולים, אנשים יודעים אותם, או שאין בעצמם שום תועלת פרטית. אבל מקיבוצם יחד, ישלם הציור, אז יעלה איזה רעיון כללי של תועלת. האופן הראשון, שיש תועלת באור חוכמה בכל חלק של הספרות בפני עצמה, בגישה הראשונה, הירך השמן, שזה החוכמה, זה כמו עשן. עשן, עצם החומר הנפזר, פיזור. לפזר את השמן, שהחוכמה מתגלה בכל מיני נקודות בספר. ממנו יבוא הדברים בספר, כל אחד מהם בפני עצמו. כל נקודה היא נקודה של חוכמה. ונוסר עליו חותם של מוצאו. שהוא משמנה של חוכמה ותורה. כל פרט אתה רואה פה את האיכות. אמנם ספר אחר שמסתפק רק בעניין כללי, שיוצא רק מכללות הספר, וזה רעיון אחד עיקרי שמועיל, שבגללו הוא מרחיב דברים רבים, יש לו איזה חידוש אחד, אבל שזה הוא כותב המון 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 דברים שכולם יודעים אותם, שנסוף להגיד איזה חידוש אחד. על פי רעיון אחד עיקרי מרחיב דברים, רק למען יצייר יפה רעיון הנרצה לו, זה צריך את כל הפרטים. כל עיניים מיוחדים באים להרחבה, אין להם עניין. לפעמים עוד יאפילו על הנפש, זה אפילו מכביד קצת. תחת השרעון הכללי יאיר ויועיל. כי הציורים מתרחבים שאין להם תעודה של חוכמה בכל חלק מפני עצמו, שאין כל פרט תוספת, אז הם ניתו לפעמים גם נתיבות הצדק, זה קצת מבלבל. יצאו לפעמים ציורים שמשחיתים את ההוגים במוסרם ודעותיהם, אף כי הכוונה הכללית לטובה תהיה, יותר גרוע. לפעמים לא רק שזה מיותר, לפעמים אפילו זה מזיק. זה דומה למשמש בשמן רק לגבל, כלומר רק הכוח הכללי שמקבץ השמן פה, החוכמה מופיעה רק, אתה נפגש איתה רק בצד הכוללני בגיבול, את כל נפוצות חלקי החומר הפרטי שנגזרו באותיות הספר שמשתפחות בדיו. רק פה יש עניין מועיל ומועיל לשמה של תורה, אבל לא בעצם החומר של כל חלק לפני עצמו. אמת הדבר שרק על סבי עשו דברים, עשו ספרים הרבה תועלת להעלות את העולם ולהעירו, כשידורכו על פי דרכה של תורה שיש בה כפליים לתושייה. צריך לדעת שכותבים ספרים, צריך להשתדל שהספרים יהיו דומים כמה שאפשר לסגנון של התורה. התורה היא כתובה כך, כל התנ"ך כתוב כך, שמצד אחד יש אור גדול כללי שעולה מהקיבוץ הכללי שנוצר הקדושה והחוכמה האלוקית הגנוזה, ומצד זה היא נגבלת בשמן זית, שמן זית של חוכמת תמין דעים ברוך הוא. אבל לא רק שבאופן כללי יש מסרים כלליים שעולים מהתורה, אלא התורה כתובה כך בכפליים, שגם בכל קוץ וקוץ בפרטיות יש תילי תילים של ידיעות תאורות מועילות שמצליחות את הפרטיותיהן, כמו שימוש של אשם. אז שמן זית הוא בין לגבל בין לאשם. זאת אומרת, שמן של תורה הוא מועיל בשני הצדדים. רק אז תשלם פעולת הדיו בשימושה בעולם, כשתהיה משמשת בשמן זית בין לגבל בין לאשם. אז זה איכות של כתיבה, איכות הכי גדולה של כתיבה של תורה, שגם יש רעיון כללי וגם כל מילה ומילה יש מה ללמוד ממנה, וכל פרט ופרט יש בו תוספת. שמואל ברזות רמת מילה אחי, כל האשנים יפים לדיו ושמן זית מן המובחר. הקפידה העיקרית צריכה להיות באמת בכל ידיעה פרטית שתכתב בספר, שהיא תועיל, שיהיה תועלת בכל הפרטים שאתה כותב באשן הזה, בחיים חומרים או רוחנים. אז גם מסתבר שבקיבוץ, של קיבוץ כולן, גם במכלול, מסתבר שיצאו גם דברים טובים, תצא תכלית נהדרת. כי אם ישתמשו מחברי הספרים רק בזכות התכלית הכללית, אם רואים רק את המטרה ומזניחים את הפרטים של כל הספר, אז העולם יהיה מקולקל, כי יש פה הרבה להג, להג הרבה, כמו שאומר שלמה, להיזהר מלהג הרבה, והכבדת עבותית של רעיוני רוח בשביל רעיון מועיל כללי אחד. המון 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 מילים חסרות, בסוף הדבר אחד בעל ערך. אתה רוצה להגיד רעיון אחד, שזה אתה כותב כל כך הרבה דברים שכולם יודעים אותם או שהם מיותרים. אז לכן הדרך לוודא שאתה בדרך נכונה בכתיבת ספר זה להשקיע בפרטים, שכל פרט ופרט יהיה בעל ערך, יהיה חשוב. אני מסתבר שגם המכלול יצא מזה איזה עניין. אז לכן אנחנו משקיעים באשנים. כתוב, הוא אומר, את פני מבין חוכמה ועיני כסיל בקצה הארץ. אז העיניים של הכסיל בקצה הארץ, זאת אומרת, הוא מסתכל רחוק, העולם מסתכל קרוב. זאת אומרת, הוא רוצה שם יש משהו גדול, אבל את הצעדים הקרובים הוא לא עושה כמו שצריך. זאת עליונותה של תורה, שמצד שלמותה אלוקית דבר אחד נדברה לו ישור ריקה. היא כלולה בכל חלקי הפרטים בדברי חפץ, עם עיני קדושה נעלים. לכן הקפידה העיקרית צריכה שתהיה בעשנים, בחומר הפרטי. אולי הרחיב את הדבר, להכיר עוד שכל ידיעה חדשה טובה ומועילה, כי תקבץ בקמצים. גם אם אתה לא יודע איך זה מתחבר בין המכלול, כל דבר קטן, כשהוא יש לו ערך חשוב, תכתוב אותו. זה יועיל בסוף באיזה שעצים. כל השנים יחדים מגיע. כל ניקצוץ טוב, עושה רושם טוב ויפה, לאט לאט. צריך בסוף לקבץ גם את כל הנפוצות, וגם הרשמים שאין בהם לך של חוכמה כשהם לעצמם. זה לא ידיע רמה. אבל איזה ראש מן המציאות האמיתית יש לו. רק אז יועיל כשיהיה מתקשר בנפש היודע לתכלית שימושה של תורה, כשיקיר מתוכם ששמן זית, אורה של תורה, הוא המובחר. זאת אומרת, המטרה של כל הכתיבות וכל הספרות בסוף צריכה להיות לחזק את התורה, ולא יבוא חלילה לשוות את איך ידיעת התורה האלוקית לאיך שער ידיעות וחכמות. אמר רבונה כל השרפים. מה?
יש
לו אדם
לעשות גם בשלבים
שרוצה
קצת
לנוח,
לתפוש,
כל דבר של תורה, כן, בוודאי, מצוין. אבל נאמר, יש דברים שהם לא של תורה, שהם ריבוי דברים, שבסוף מה להג דברים, שאין לו תחליף, איפה הוא לא רואה.
זה לא קשור גם
לדבר שרוצה קצת
ספר שלו, בן אדם, ספר שלם, אני זה... אפשר להגיד את זה גם
בשתי דתיות.
זה
גם חשוב. לפעמים יש פה יותר מדי הכבדה. אין בפרטים עצמם אין ערך. זה גם נכון. זה מה שהוא אומר, שצריך לשים לב לפרטים. אם אתה אומר שיש מצב כזה שהפרטים הם לא בעלי ערך, זה נכון? כל השרפים יפים לדיו, שרף כתף יצא מכולם. שרפים זה הגומי שיוצא מהעצים. אז שרף של כתף זה עצי, עצי, עצי חומר. מה? סמין. אז מזה הכי טוב. יש בזה סמוכות גם להערה מועילה. יש פה עוד הערה. ישנם ספרים שנכתבים מידי מחברים כאלה שהמקטוע שהם כותבים איננו עיקר העסק שלהם בעיון. הם ברוב הפעמים לא משובחים ועלולים לשגיאות לטעות ולעטות. על מה יש ליתן ערך מובחר? על ידיעות הנחקות בספר, שבעליהם שם עיקר מענות בכל כוחותיו על החוכמה שבכתב ספר. ספר שהוא השקעת חיים שבינם, יצירת חיים. הידיעה הזאת מועילה מאוד להישמע נחשו לב, כי מנה חציפות שנמצאת הרבה אנשים משכה בשבט סופר, מחווים דעה בדבר שאינם מומחים לו, כמו ענייני תורה, אמונה, יראה, מוסר, חוצה באלה, וזה שם איזה משפט מעוקל. על כן אף כי לפעמים יצא לקח טוב גם ממי שלקח לו מועד לחוק בספר דברי חוכמה חוץ לתכליתה נועלת לו, על כיוון שהדבר אצלו תפה, זה לא מן המובחר. המובחר יוצא רק מהסמים לילות קיימים לזכי תורתה המיוחדת להם. בענייני התורה, שנשים נגד עינינו רק את אותם ידיעות שבאות על מוכני תורה אמיתיים, שכל שיחם וסיגם וכל המלא מנעורים הוא רק מתורת השם, אז נדע שעוננים מצב את תושיה כדת של תורת אמת. זה שרף שיוצא מן העת. שעושה פירות אחרים, אין זה עיקר לכו. יפים הם לדיו. התפרשו דברים, יבר כל אחד הסגרתו וחוכמתו שתורמים תרבה אדם. לפעמים גם מידיעה טעות ומחשות את התורלת, שחכמים מתים יקירו מקום הפצע והפרצה לרפות ולתקן. אבל המובחר זה שרף כתף, שעליו אמרו במסכת מידע, כתפו זהו פריו. זאת אומרת שהבוסם זה הפרי. זאת אומרת שהוא שקוע במטרה. הדברים מתבהרים ונרשמים פירותם החכמים שעיקר פרי חוכמתם, מה שלו על ספר חוקה, ושרף כתף לפני כולם, מפני שהוא פריו המיוחד לו. מי מברך? אשר קידשנו, צאתה וציוונו להדליק נר של חנוכה. וכאן סיוונו, ראה בא ואמר מילות אסור, למדנו את זה?
כן,
יופי.
דלת למד.
מה?
מכת דלת התחלנו, בית ג' עולמד.
כן, גם אני זוכר ככה, שכת בית כת ג' עולמדנו, וכת דלת למדנו, כפי לא. בכל מצווה יש ודאי תכלית טובה מיוחדת בין נכללה, כלומר שמציאות המצווה תפעול בוודאי בכלל היותה וקיומה המעשית תכלית טובה במציאות. כל מצווה מצד ודאי, בלי שום קשר למצווה הזאת, כל מצווה, גם לא באופן ספציפי, יש לה ברכה בין מפרטה, שכל מעשה יחידי שכל מצווה עושה חלק מאותו טוב גדול שהמצווה בכלל נועדת לו. זאת אומרת, לא רק הרעיון הכללי של המצווה מתגמש, אלא אתה, זה שאתה עושה מצווה ברגע נתון, אתה עכשיו תורם למגמה של המצווה. אומנם יותר תוכל השקפה להתרחב לדון על הטוב הכללי שיוצא מכוח המצווה בצד צירופה אל כלל המצוות כולה. כדי לראות מה המטרה בכל מצווה, יותר מסתבר הדבר שתחבר את זה לעוד מצוות. ואז תראה איך זה משתלב באיזו תוכנית כללית, תכלית נשגבה ואדירה שאין להעריך רוב הדרה. בפועל ומעשה, האדם המוגבל הוא לא יכול להכניס לחוג מעשהו, למעגל שלו, אם את חיובו, מצוות הפרטית, לפי מצבו ושעתו. זאת אומרת, מצד המעשה שלך, אתה עסוק כרגע בעשייה הנקודתית שלך. אז אתה לא יכול ברגע נתון של העשייה שלך לשים לב לכל המשמעויות ולכל ההשלכות של המעשה שלך. אתה נמצא בפרט שלך, בתעלה הקטנה שלך. זה מצד המעשה. מצד הרעיון, אתה רגע אחד עוזב את המעשה וחושב באופן כללי יותר. הלא אין לו חרצובות, חרצובות זה כלי נדן, מוגבל. הוא יכול להתנסה, לחשוב ברעיון, לראות את המהלך הכללי, את רוממות ההוד של התכלית הנשגבה, ומה המגמה הכוללת מכל השיוטט מכל המצוות, על ידי קיבוץ כלל המצוות כולן בכל עתים והתקופות. והוא המצווה שאני עושה עכשיו, היא חלק ממהלך גדול, וזה מרומם את רוחו. לעשות את המצווה בפביר קדם עבר עבר ממשגבה. זאת אומרת, לפני שקיים מצווה ומקדיל לקיום מצווה, זה טוב גם לחשוב על מבט כללי יותר, המצווה הזאת היא חלק מאיזה רעיון כללי שאמור להתגשם מראשון.
לשם
ייחוד, כן. כל תרי מצוות הכלולות בה, לשם תיקון, ייחוד קודשא בריך ושכינתא, וכן וכן. זה בדיוק המצווה. זאת המטרה של ברכות המצוות. ולשם ייחוד, אז הנוגע ביהודה אמר, אל תגיד לשם ייחוד. יש לך ברכות, מה אתה אומר לשם ייחוד? שזה החכמים תקנו ברכות. הוא יצא בחריפות נגד הדברים. תגיד ברכה, מספיק. מה זה ברכה? אתה בברכה, אתה נתקע, הוא המגמה הכללית. אלוקינו מלך העולם, יש ממלכה לעולם, קדישנו מצוותיו, כל המצוות באות לאיזה מעלה גדולה, ועכשיו, בשיוך לברכה והתקדמות, משווים אנו לפנינו, בכל מורה פרטי, את הברכה של הקדושה, את התועלת הכללית של המצוות. אשר קדישנו מצוותיו, המטרה של כל המצוות כולם, שיביאו את החיים למדרגה יותר נעלה, במדרגה שאירועים יהיו החיים, יהיו התכלית עצמית. החיים האהובים הם מלאים פגמים וחסרונות, ואינם רואים כלל שיהיו מטרה אל המציאות. בשביל זה העולם נברא, בשביל חיים כל כך נמוכים. על כוחך את החי. אומנם העבר הוא ההווה אל העתיד, שיהיו החיים אז מטרה לעצמה ולא אמצעים, שיהיו נחמדים. יהיו מלאים בחוכמה, בגבורה, בצדק, בשמחה ובעונג. אז מה עם ההווה? אלא שזה המצוות. המצוות הן ערוכות כמו קווים ישרים שמובילות את החיים למטרה העתידית, אל הקדושה. אז מצווה זה בעצם משהו שבא מההווה ונמשך כלפי העתיד. כאשר ביארנו גדר הקדושה שלא אמצעי כי אם תכליתי. הן כבר מקדשות את החיים שמחברות אליהם, מתחברות אליהם בהווה. הקדושה שבנויה על פי העתיד היותר עליון של החיים, איך אני יכול עכשיו כבר לחיות לפי העתיד? זה אי אפשר שתתכונן כי אם על פי מצוות השם. כי איך אני יכול לרומם את החיים שלי לעתיד? אני לא יודע מה זה עתיד בכלל. אלא המצווה היא באה אלינו מהעתיד. באה אלינו מהעולם האידיאלי העתידי, ומרוממת את ההווה שלנו, מחברת את ההווה שלנו אל העתיד. כי מי יכול לדעת ולצייר את עומק ההוד של החיים התכליתיים? אנו מלאי כסל, איננו תחו, לא נוכל להכיר את הדרת החיים הקדושים בעת המזאתם. כל וכל שלא נוכל לדעת את החוטים שמקשרים את ההווה הפגום אל העתיד השלם. יותר שאין לנו יכולים אפילו לחשוק באמת להיות צועדים אל המטרה הקדושה הזאת, כי הרי אי אפשר לחשוק אלא רק דבר שהוא מושג. לכן האמונה תמלא לנו בזה במקום ההכרה המדעית. אין לי מדע, אני לא יודע מה יהיה, מה העתיד ואיך מתחברים אל העתיד. יש לנו אמונה. אמונה היא בעצמה נוסבת על בסיס שכלי. ידענו שלפי אל דעות צפויה התכלית הייתה נגזרה של החיים. המטרה האלוקית ידענו שהיא קשורה אל תכלית העוד יותר שלם שהתעלו אליו החיים. על פי המטרה האלוקית הממלכתית של העולם מיוסדות המצוות. לכן רק במצוות
נשם. עכשיו זה
כאילו זה התכלית? כן, כן. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, אנחנו מסבירים, שמלך העולם, מצד התוכנית האלוקית, העליונה, תוכו הוא מקדש אותנו בהווה, שולח אותנו אל העתיד. בגלל שהן מצוות, מידן כל המעשים, מקור הטוב, אני ראשון מניח עמידה לאלוקים, אנו מוצאים את הקדושה התכליתית, ולא במטרה מצוירת, עיני בשר כאפות. אז המצוות הן מחברות אותנו למטרה העתידית, מופכות להיות בעצם מסמנות את החיים, קווי החיים הארוכים. כשנגיע לעתיד, כן. כשנגיע לעתיד, אתה לא צורך חוטים, אתה נמצא שם. טוב. עמוד 74, סעיף כ"ו. תניא, אמר רבי שמעון, בשביל ארבעה דברים אמרה תורה להניח פאה בסוף שדה. מפני גזל עניים. מפני גזל עניים, מפני ביטול עניים, מפני החשד, מפני בל תכלה. כלומר, מפני גזל עניים. שלא יראה בעל הבית שעה פנויה. אומר לקובו, אני אראה זו פאה. אדם יראה שאין עכשיו הרבה עניים, בין סתם לארבע כל עניים הולכים לישון, תקשר לעניח, אומרת לו, עכשיו הזמן בוא תבוא, צ'יק צ'ק מסדרים ביניהם את הפאה, קח את הפאה, תתלק. לכן, ההגדרה היא לא כזאת. אלא מניחים פאה בסוף שדה, בסוף הקציר. זאת אומרת, כולם יודעים בדיוק מתי הזמן. אתה לא יכול פתאום באמצע העבודה להחליט, עכשיו אני עושה פעם. אתה צריך לגמור את השדה, ורק בסוף זה... אז לכן כולם מחכים לסוף, כל העניים יודעים בדיוק מתי מתעדכנים, ובאים כולם. וגם בני ביטול עניים, כי ככה אם לא, אתה יכול להפתיע כל פעם מתי תעשה, אז עניים כולם בהמתנה, ומפססים גורמים אחרים, ככה הם יודעים בדיוק מתי לבוא. ומפני החשד, אדם גומר את השדה, ואנשים מסתכלים, רגע, הוא לא השאיר פאה. אז אתה לא יודע, הוא השאיר פאה, לא השאיר פאה. לכן תמיד תשאיר בסוף, ככה כולם רואים שסוף הקציר אתה בעל הבית פשוט לא נמצא. את סוף הקציר עושים העניים, תמיד. ומשום בל תכלה, שהלשון של התורה לא תחלה. זאת אומרת, עיקר הדגש הוא על הסוף. לא להגיע למצב שאתה מחלה את השדה. שלא תבוא, אנשים לא יגיעו, תבוא מהרה על אדם שלא יפסה השם ותחלה וכו'. שאת הגמרא תוקולה, משום תכלנו, בסוף בסוף, העיקר זה בגלל שזה כתוב בתורה. אמר רבא, מפני הרמאים. יש אנשים שעוברים על האיסור, אומרים כבר הנחנו. ולכן כנגד הרמאים, היה צריך לעשות חיזוקים למצווה, מאוד כיוונים. יש פה טעמי מצוות. זה מתאים לשיטת רבי שמעון. רבי שמעון היה דורש טעם הדקרה. זה שיטתו של רבי שמעון בכל השס, שהוא דורש טעם הדקרה. אז זה מתאים לנזיר אומר, שזה מתאים לרבי שמעון, זה שכתב את הזוהר, שהוא זה דווקא שיכתוב את טעמי המצוות, יעסוק במשמעות הרוחניות, והוא פוסק על פי טעם הדקרה. אז גם פה במצוות... פוסק, לפי טעם הדקרה, הוא פוסק. אבל זה שיטתו, זה מתאים לשיטתו. טעמי מצוות, הנה פה אנחנו מבררים את טעמה של מצוות פאה, לא מצד המצווה עצמה, אלא את הטעם הפרטי, של פרט ההלכתי הזה שצריך להשאיר בסוף. יסוד הדרישה בטעמי מצוות בנוי על פי ידיעת האמת בסוד החוכמה האלוקית. צריך לדעת את האמת, את הסוד, כן, רבי שמעון שידע את הסודות. לדעת שכל מה שעובר בעולם, אף על פי שיוצאו מצד סיבה שלו, אפילו אותם שיוצאות מסיבות של מנהגים אנושיים, מנהגים ברצון והסכמה, או דרכים של חידוש שמקבלת החברה האנושית, תדע לך שהכל מונהג מטעם השגחה האלוקית. כלומר, צריך לדעת שלפעמים יש מגמה אלוקית מאוד מאוד סודית, מאוד עליונה, שהיא יוצאת אל הפועל על ידי סברות אנושיות שבכלל לא רצו את המגמה, אבל כיוונו אליה למציאות, כיוונו בעצם למגמה. איך? על ידי כל מיני סברות אנושיות. והחוכמה העניונה לדעת שהכל הכל בא מהשגחה. וגם שבני אדם המציאו לכאורה מעצמם כל מיני נימוקים, בזה שהם כיוונו לאמת זה משמיים. הקדוש ברוך הוא רצה לגלגל את המגמה הזאת שתחול במציאות. הוא עשה את זה בצורה עקיפה כזאת, כל מיני סיבות של מנהגים וכל מיני נורמות אנושיות. ובסופו של דבר, המגמה האלוקית כך יוצאת לפועל. הכל מונהג מהשגחה האלוקית, הוציא לאור תכלית הטוב של חפץ האלוקי. אותם האורות השכליים שיוצאים על ידי פגישת השכל נושי משפטי תורה, זה שאנחנו פתאום מגלים טעמי מצוות. זאת אומרת, אומרים, הנה, השכל שלי מבין את המצווה. וזה גם תולדות נאמנות שהונחו לכך. ובכוונה, כזאת אומרת, בכוונה, טמן בתוך המצוות כל מיני טעמים שהשכל שלנו מתחבר אליהם, כדי להוציא לפועל את הפגישה הזאת. זה מצוין, טוב מאוד, זה טוב מאוד שהרעיונות האלו אנחנו נחשפים להם. ולכן אם יש לכל אחת מנצוות דרכים רבים, הרב בכמה מקומות מראה שכשעוסקים את טעמי מצוות אפשר להסביר כל מצווה בהמון רבדים. מראה זה למשל שיצא בקבצים מחדשים כאלו, אז הוא לוקח מצוות, למשל מצוות מילה, אז הוא מראה 4-5 הסברים, כיוונים שונים לגמרי שאפשר להסביר את אותו מצווה. חלק חברתי, חלק מוסרי, חלק רוחני, חלק מעשי, פרגמטי. אפשר ללכת בכל מיני טעמים, הרבה טעמים למצוות, נכון? מה?
גם שם, אבל
כאילו שיש עקרונים. בסדר, אבל אפשר... כן. כולם מושגים להיות נכונים לתחילות המצוות. סימן, שהקדוש ברוך הוא רצה את זה. הקדוש ברוך הוא רצה, על ידי המצווה הזאת, לחולל כל מיני תודעות, ולשים לב לכל מיני נושאים, שכולם בעצם זה הנושא. כל מיני תשומת לב, הכל בהשגחה העליונה, וכל מיני רווחים שונים ומשולים יצאו כתוצאה מהמצווה. אבל אני עכשיו חושב שדי לייחס רק אחד מהטעמים, יש רק טעם אחד, זה לא נכון, יש המון טעמים למצוות, כלומר, כל מצווה באה לעורר סביבה מערכת מאוד מאוד מגוונת של השלכות. לא, אל תגיד מספיק לתן מצווה טעם אחד, לא כל הדבר. כי כל מה שאנו רואים שיש לו התלוות ויחס למצווה, יש משהו שקשור שהוא למצווה, תדע לך, זה מאוחד עם המטעם החומה עלינו. זה משהו ככה. כי הכל גלוי וצפו לפניה. השם חפץ למען שאת כל הגדיל תורה וידי. אז אם אפשר למצוא ארבע רעיונות בפרט הזה של מצווה פאה, מעולה. אנחנו אומרים בביתך, שמפני ארבעה דברים אמרה תורה לניח פאה בסוף שדה. ורק לפני אחד מארבעה. והוא הדין אומר הרב, לפי הסברה של טעמי מצוות, כל התולדות השכלות שאפשרות לצאת נורה של תורה, יש לך איזה מצווה בתורה וכל מיני פירושים וכל מיני השלכות ומגמות והרעיונות, מעולה. הכל כלול בתורה.
זה פירוש הביאור.
זה נקרא ביאור.
ביאור.
זה מסוים, ביאור זה טוב. החידוש של רבי שמעון הוא שאני אופני מהביאור עושה פירוש. זה החידוש של רבי שמעון. הוא פוסק על פי טעם המקרא. אף אחד לא מתווכח מרבי שמעון שאפשר להוסיף הרבה ביאורים, וזה טוב, מבחינה מוסרית, חינוכית וכן הלאה. אבל הוא מחדש שאני מצליח אפילו לפסוק לפי זה הלכה. אבל הביאור שלי הוא פירוש. זה מיוחד. לא רק רבי שמעון היה יכול לעשות. יסוד הפאה. יש לה גם כן אותו כוח רושם שצריך קלט דקה לסוד לעשות בנפש. כן, פאה זה בעצם ללחוץ דקה. ללחוץ דקה מופיעת מסכת פאה. סוף מסכת פאה במשניות, שם ללחוץ דקה נמצאות. וגם הרמב"ם, איפה הוא מקם ללחוץ דקה? במתנות עניים, בסדר זרעים, בספר זרעים. זאת אומרת שהפאה זה השם, זה השם הכללי לכל ללחוץ דקה. אין הצדקה מידה של חסד ויתרון נדיבות אנושי. צריך להבין מה זה צדקה. צדקה זה לא צ'ופר, זה לא איזה יתרון. זה הכרה עמוקה שהיא חובה ממש, שיש תעודה מלאה, שבזה מטרה ראשית בעולם, שעניים ממלאים ופועלים בעולם. צריך להבין שעניים יש להם תפקיד, וזה הוא כותב גם בין היה,
עמדנו
גומל דלים, ועמדנו בין היה גם בפסחת פאה, יש אין היה על פאה, יש לו פחות בית, אז הוא כותב את זה שם מפורש גם. שהמחשבה המודרנית חושבת שצריך לסלק את העוני מהעולם וזה טעות. כי עניים יש להם תפקיד בחברה, צריך לכבד אותם. הם תפקיד חשוב, הם פועלים בעולם. עניות אינה רק הפסד לאנושיות, אלא כי היא מידה טובה ורבת תועלת. אז הקב"ה בכוונה מלגלגל שיהיו תמיד עניים, לא יחדל לאביון מקרב הארץ, כדי שתמיד יהיה את ההתרחשות הזאת של צדקה. צריך להכיר שהשתמשתות מן הצדקה זה גזל משפט, זה לא רק חסרון נדיב. אדם שנותן צדקה זה לא רק שהוא לא נדיב, הוא נגד הדין, הוא גזלן, הוא פושע. בית דין קופים על הצדקה, בית דין באים לבן אדם ותובעים אותו לתת צדקה, כדור שיכולים לרדת לנכסיו. עזב שלא נותן צדקה. יתרון יש גם כן כשהצדקה, למרות שזה חובה, זה טוב שהיא תהיה נובעת מרגש של נדיבות. זאת אומרת, היתרון של הצדקה שמצד אחד זה חובה, מצד שני אתה יכול להרגיש תחושות נדיבות. מה שאינו נמצא ביותו נובע מרגש של כוח עוז משפט. רגש הנדיבות, יש לו ברכה, שהוא פועל לליבו של האדם ושל אחרותיו לחדור אל מצבו של העני. התפקיד של הרגש הוא שאתה לא רק תיתן, אלא תנסה גם להרגיש את הבן אדם. להרגיש מה מציק לו, מה הוא רוצה. אז זו החשיבות של הרגש בנתינת הצדקה. מצד אחד הצדקה זה חובה, זה דין גמור. מצד שני, חשוב שיהיה אלמנט של נדיבות רגשית כדי לחדור אל עולמו הנפשי, חוץ מעמד עצמו וחובתו. כי רגש המשפט לא יתפשט לעלה בגבול עצמיותו של הנותן, שיתאמץ את חובתו ושירות לעלה. לכן, לעומת היתרון שיש בכל זאת, בעצם הרגש הטוב של הידיעה שעשו זה צדקה עניין משפטי, ודאי שזה חשוב להדגיש את צדקה, זה הצדק, זה המשפט, צריך גם, מצד שני, רושם שמקום מקום זה לא יוצא מכלל הנדיבות. לדעת שלחבר לצדקה גם את אלמנט הנדיבות, ואז יתאים לצורת תכליתו המשפטית להיות לו גם צורת נדיבות. בסימו תכליתו לדאוג למצב העני המקבל, אם אתה גם עובד עם רגש ולא רק עם חובה, אתה לא רק עושה מה חובתי ועשינה, אלא אתה גם נדיב, אז אני עושה את הדבר בהתנדבות, עושה את זה ברגישות, ושם לב לעני, לא רק יציאת חובתו בתור משפט. צריך שיתקפצו בשני יתרונות, יתרון המשפט ויתרון הנדיבות. זה המהר"ל כותב הרבה פעמים, שהצדקה זה נקרא אמצעי, בין חסד לבין דין. אמצעי זה מחבר. בצדקה צריך לחבר את שני הדברים ביחד, גם את החובה וגם את הנדיבות. שתי אלה, ההכרות משחלות את צנטייה פנימית הטובה בנפש בתכלית ההכשר, ואז יש לחוש למפגע אחר. ואנחנו נעשה היום, נראה לי נתן השאיר למחר, כי זה כבר מערכה בשביל עצמו. ובינתיים מה שראינו, שגזל עניים, זה ראינו צד אחד, זה ביטול עניים, ראינו שני סדרים. גזל עניים, תבין, אם אתה לא נותן צדקה, אתה גזלן. אם, ודבר שני, ביטול עניים, גם לעני, תשים לב אליו, שלא, אל תטפר אותו. תהיה רגיש אליו. זה ראינו שניים, שני צדדים. עכשיו צריך עוד, מחר בזאת השם, נראה את הדבר השלישי, שזה החשד. החשד זה פת תכלי. טוב, שבוע טוב, בהצלחה, בצעת הזאת.